חזרנו, אנחנו כאן בשידור בהתבגרות, הטלמסר שלנו הוא כל הזמן לרשותכם, 02-500-4918, 02-500-4918, ואני שמחה לדבר עכשיו עם הדוקטור מלי דנינו, מנכלית ניצן, האגודה לקידום ילדים ובוגרים, לקויי למידה והפרעות קשב, מחברת הספרים הורה כמאמן והמדריך לאימון הורים. שלום דוקטור דנינו.
שלום רב.
שאנחנו אומרים למה אנחנו אומרים כן ולמה אנחנו אומרים לא, או למה אנחנו אומרים כן ולמה אנחנו אומרים לא, וזאת שאלה, כי באמת לכל אחד יש את הערכים העליונים שלאורם אנחנו גם מנהלים את חיינו ואת חיי ילדינו. אז לאילו ערכים אנחנו מתכוונים, דוקטור דנינו? אלה שבאמת רלוונטיים לתקשורת, לחינוך המתבגרים שלנו.
כן, אז כמו שאת אמרת, לכל אחד מאיתנו יש ערכים שמנהלים אותו. והערכים הם יכולים להיות מגוונים. ערך כמו כנות, כמו אהבה, כמו מסירות, כמו נתינה, כמו הצלחה, ערך כמו לומר את האמת. אם אנחנו ניקח, אנחנו נקבל הרבה מאוד ערך של כבוד, ערך של עצמאות, ערך של התמדה, את יודעת, אנחנו שואלים את ההורים, איזה ערכים מנהלים אתכם, או מה הערכים החשובים בעיניכם? אז הם נותנים באמת רשימה גדולה של ערכים. העניין הוא שלא באמת כולם מנהלים אותנו באופן שווה. ויש ערכים שהם משפיעים אלינו באופן מיוחד ופועלים כלפינו ממש כמו שופט חמור סבר, שבעצם פועל בשחור ולבן ולא רואה את מגוון צבעי הקשת. והכל היה ככה נשמע טוב, אלא מאי, שהרבה פעמים אנחנו בשל אותם ערכים משלמים מחיר כבד מאוד, כי בעצם אנחנו, יש משהו שמנהל אותנו, ואף פעם לא ברמנו.
בוא ניתן דוגמאות, למשל, כל מיני סיטואציות מסוימות שבה אנחנו שומעים.
כן, אז אני אומרת, הסיטואציה הכי פשוטה שאני מדברת עליה עם הורים, שהורים מבקשים למשל, בעיקר הורים עסוקים, את יודעת שעובדים עד שעה מאוחרת, אמא רוצה להגיע הביתה, או אבא רוצה להגיע הביתה, כשהילדים כבר סיימו להכין את שיעורי הבית. והטלפון מהעבודה הוא, הכנת את שיעורי הבית, תכין את שיעורי הבית, לא לראות טלוויזיה, לא לשחק עם חברים, פשוט להכין את שיעורי הבית, זה דבר ראשון שאתה צריך לעשות, ואחר כך כל השאר. בעצם מה אנחנו אומרים כאן? למה אנחנו בעצם אומרים כן, ולמה אנחנו אומרים לא? אז ברגע שאני אומר לילד שלי להכין את שיעורי הבית, בעצם אני אומר כן לאחריות שלי כהורה. בעצם שיעורי הבית מסמלים סוג של קבלת אחריות של הילד למילוי המטלות, המשימות, והילד שיצמח להיות אדם מבוגר וילך לעבודה וימלא משימות ומטלות של החיים. ואני חושב כהורה שזה תפקידי. אבל בעצם אני אומר לא לאמפתיה שלי. אני אומר, הילד שלי שבא מבית ספר ורוצה עכשיו רק לשכב על הספה ולראות טלוויזיה או לשחק או לא לעשות שום דבר, לנוח, ואולי רק אחר כך להתפנות לשיעורי הבית. בעצם אני כאימא או כאבא, אנחנו אומרים לא לאמפתיה שלנו.
וגם לא לחופש הבחירה שלו. גם לא לחופש הבחירה של הילד.
וגם ליכולת הבחירה שלו, כי בעצם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד לו מתי אתה רוצה להכין את שיעורי הבית, מתי אתה בוחר לעשות את זה. ולהיכנס כאן באמת לסוג של דיאלוג שמתחשב ברגשות של הילד, ברצונות שלו. ואלה דברים פשוטים מאוד שבעצם אנחנו רואים אותם מועצמים, בעיקר בגיל ההתבגרות, שאז בעצם הרבה פעמים נפער פער ונוצרת חומה בין עולם הערכים שלי כהורה. כל מה שאני רוצה להנחיל לילד שלי כדי שהוא יהיה מוצלח ומאושר עם כל הסיסמאות האלה שאנחנו רגילים לשמוע להורים, לבין עולם הערכים של הילד שלי שהוא שונה לגמרי, ועולם הערכים שלו נמצא עם בני גילו ועם הרצון להשתייך מבחינה חברתית ועם הרצון להתמודד עם הדימוי העצמי שלו ועם כל מה שגיל ההתבגרות מביא. ולכן הדיאלוג צריך להיות ממקום של כבוד, ממקום שוויוני, ממקום שבו אנחנו מבררים ביחד, מה הם הערכים שחשובים עבורנו. אני רוצה לספר לך שהרבה פעמים בקבוצות של הורים או באימון של הורים, אנחנו עושים תהליך כזה עם הורים שאנחנו מנסים לברר מה מנהל את אותו הורה שחוזר הביתה, ודבר ראשון שהוא עושה, הוא יושב עם הבת שלו להכין את שיעורי המתמטיקה. זה הדבר הכי חשוב, שאני שואלת אותו, למה אתה עושה את מה שאתה עושה? ומה זאת אומרת? אבא שלי עשה את אותו דבר, ותראי, היום אני מהנדס, ותראי לאן אני הגעתי. אני עושה את אותו דבר כי זה מאוד חשוב לי שהבת שלי תצליח. אבל הבת שלו לא כל כך מצליחה במתמטיקה, יש לה קשיים, אבל היא מאוד מוכשרת באומנות ובנושאים אחרים, ובעצם משלמת מחיר מאוד יקר על זה שהיא צריכה לשבת עם האבא להכין את שיעורי הבית ערב ערב. אני חושבת שברגע שהוא מבין שבעצם זאת לא הנקודה, ובעצם הבת שלו כנראה לא תהיה מהנדסת, וכנראה שהיא לא תלמד מתמטיקה
באוניברסיטה, זה תהליך ההתבגרות הכואב שלנו, נכון?
ומכן מתחיל דיאלוג שהוא דיאלוג אחר.
אני אומר, זה תהליך ההתבגרות שלנו, ההורים, אנחנו צריכים פתאום את כל מה שחשבנו, קצת, זה קצת מתמוטט, המציאות קצת הופכת לנו, נכון? זה לא בדיוק מה שאנחנו חשבנו, אנחנו צריכים להיות מודעים שהרבה פעמים אנחנו פועלים מתוך מערכת הערכים שלנו, הפנימית שלנו, ולא מתוך משהו שקשור לעולם של הילד, אנחנו פשוט לא מכירים אותו, שלא רואים אותו ממטר, כמו שאומרים, נכון?
נכון, נכון. ואנחנו לא מבינים שהוא, זה לא נגדנו, הוא פשוט פועל מתוך מערכת ערכים שהיא שונה, והרבה פעמים גם ההורה פועל כמו שהוא פועל בלי לעצור רגע, בלי להרהר בדרך שבה הוא פועל, והוא מתנהל כמו טייס אוטומטי. וחלק מהעניין זה להשעות, להבין איך אני פועל, מה בעצם מניע אותי. והרבה פעמים דפוס הפעולה הוא דפוס מאוד לא נכון, פועל כדפוס אפילו הרסני לגבי, כי עם אותה אמא, מה שמפעיל אותה שברגעי ייאוש היא הופכת להיות מאוד נחושה, ואז היא פועלת, היא פועלת כפי שהיא פועלת בנחישות רבה, והדפוס הזה גם זה דפוס שנרכש על ידי הילד שלה, וזה לא עוזר לא לה ולא לו לעזר, כי כשהיא נמצאת ברגעי ייאוש היא צריכה בעצם ללכת ולבקש עזרה. כשאנחנו מבררים ביחד איתה בעצם מאיפה זה בא, אנחנו חוזרים אל ההורה ולחוויות הכי משמעותיות בחיים שלו, ואנחנו שומעים את הסיפור האישי שלה, ואנחנו למדים דרך הסיפור האישי שלה שאלה הדברים שמניעים אותה. זאת אומרת שהיא במצב של ייאוש, היא פועלת מתוך לחישות, והמודעות הזאת, הסימון הזה שנופל, וההבנה הזאת שכך אני פועלת, והאופן שבו אני פועלת לא מביא אותי לשום מקום טוב, כי בעצם אני שוב נשארת עם המצוקה, עם הקושי, לא מקבלת את העזרה שאני צריכה, כי אם אני אקבל את העזרה, אני אצא מהמקום התקוע,
כן,
מהמקום הקשה הזה.
לא, אבל בשביל שהסימונים יפלו, דוקטור דנינו, צריך באמת מישהו שישקף לך את המציאות, זה לא יכול לבוא מתוך מערכת פנימית שלנו.
מישהו שישקף לך את זה, ומישהו בעצם שילמד אותך את אומנות ההורות. את יודעת, אנחנו עוסקים בנושא הזה הרבה שנים בניצן, ואנחנו רוצים להגיע לקהלים רחבים של הורים כדי לנהל עם ההורים את השיח הזה. והשנה אנחנו יוצאים לתוכנית חדשה שהיא אוניברסיטה מקוונת להורים, שהכותרת שלה זאת אומנות ההורות. ואנחנו הבאנו את טובי המרצים שכל אחד מהם מתחבר אל ההורים עם הגישה שלו, עם הדרך שלו. יש יותר מדרך אחת. משהו חשוב באמת שההורה יתחבר למשהו ויפעל מתוך המקום הזה באופן מיטבי, קודם כל עם עצמו, שהוא יחיה קודם כל בשלום עם הדברים האלה, כי הבירור מתחיל אצלו. לפני שהוא מתחיל לטפל בילד ולנהל את הילד ולחנך את הילד, הוא צריך בעצם שיהיה לו איזשהו עוגן, איזשהו בית בתוך עצמו, שמשם הוא יצא. ואני באמת מזמינה את ההורים להירשם לאוניברסיטה המקוונת, כי הם לא צריכים להגיע פיזית לאוניברסיטת תל אביב, מה שהם עשו כל השנים. בעצם יכולים לשבת בבית עם המחשב הפרטי שלהם, והמרצים בעצם מגיעים אליהם, הם יכולים לשבת גם שני בני הזוג, יש להם אחר כך אפשרות גם לדבר בפורומים עם הורים אחרים, להתייעץ עם אנשי המקצוע, כי הורות זאת אומנות. ואנחנו מנסים לתת להורים יותר ויותר כלים, כי אנחנו באמת רואים את ההורים בעיקר בעידן המודרני, שהם מרגישים שהם לא יודעים מה קורה עם הילדים שלהם, ממש לא יודעים מה קורה איתם. ההורים, הילדים מפסיקים לשתף מהרגע שהקשר הופך להיות קשר שהוא לא אותנטי והוא לא אמיתי ולא קרוב, ואין אין את אותם אלמנטים שצריך לבנות אותם מהילדות, אבל גם אם לא בנינו אותם, אף פעם, אף פעם לא מאוחר לבנות את אותו קשר שהוא קשר אמיתי שיאפשר את השיתוף, כדי שההורה יהיה במקום שבו הוא יוכל לשמור על הילד שלו. בעיקר מתבגר, שהרבה פעמים אנחנו מרגישים שהפער בין ההתפתחות הרגשית שלו לבין ההתפתחות הקוגניטיבית שלו מביאה אותו לפעמים למחוזות שבבגרות שלו הוא מצטער על המקום הזה שהוא היה פה. ואני באמת חושבת שיש פה, יש פה משהו...
כן, והפרשנויות השטחיות האלה, דוקטור דנינו, זה הוא חוצפן, הוא מרדן, נכון, הוא מתנגד כזה, לא מבינים אותו. אנחנו צריכים, איך באמת מגיעים למפגש הזה שנותן מקום שווה גם לערכים שלו וגם לנפש שלנו, שזה באמת יוביל פחות לקונפליקטים, אבל קונפליקטים זה דבר טוב, נכון? זה דבר בונה
קונפליקטים, זה דבר מצוין. אנחנו יודעים על ערכים, וזה אימננטי להורה, אימננטי לילד, שבעצם, ואמרו את זה קודם גם בפילוסופיה הסינית וגם הרב קוק, המציאות בעצם בנויה מהפכים, אבל ההפכים האלה הם גם מתנגדים וגם משלימים, ובעצם האומנות לקחת את המקום הזה של ההתנגדות וליצור את ההרמוניה וליצור את ההשלמה כדי להגיע בעצם למקום גבוה יותר, משוכלל יותר במערכת היחסים. אנחנו לא חושבים שההורה יש לו את הסי שלו והוא צריך להתבצר בו, או לילד יש את הסי, הוא צריך להתבצר בו. אני חושבת שצריך להיות פה מקום שבו מדברים על הקונפליקטים, ומאותו קונפליקט שנוצר יוצאים למקום גבוה יותר שמשכלל את מערכות היחסים בין ההורים ובין הילדים. אי אפשר להימנע מקונפליקטים. העולם שלנו הוא מלא בקונפליקטים.
כן, דוקטור דנינו, גם הזמן עוד מעט נגמר, אבל אני מניחה שהורים באמת לילדים שמאובחנים כקלקולי למידה בפרט, נכון? יש קצת קונפליקטים קצת יותר קשים, זה לא...
נכון, הילדים האלה מזמינים את ההורים לאתגרים הרבה יותר גדולים, כי יש את הקושי גם בלמידה, מעבר לכל הקשיים האחרים שמאפיינים את בני גילי, גם הילד הזה שהוא הרבה פעמים מאוד מוכשר ומאוד אינטליגנטי, מתקשה במטלות פשוטות לכאורה, והוא זקוק להכלה של ההורה, להבנה, לאמפתיה, הרבה פעמים גם לעזרה בדברים שהוא זקוק לאותה עזרה, וגם להתפתחות של כל החלקים החזקים שלו שמקבלים ביטוי כדי לעזור לו להתמודד עם הקשיים. אז על אחת כמה וכמה הילדים שסובלים מלקויות למידה, מהפרעות קשב, אבל כל מה שאנחנו אומרים עבור הילדים האלה נכון עבור הילדים בכלל ועבור הורים בכלל.
כן, רק ששם זה קצת טיפה יותר מחודד, הקצבו קצת יותר מחודד.
נכון, שם זה טיפה יותר מחודד, ולכן ההורים גם צריכים להכיר את הנרטיב של הילד, את המסע החיים שלו, את מה שהוא עובר. הרבה פעמים יהיה קל על הורים כאלה כשהם יפגשו או יקשיבו להורים אחרים שמתמודדים עם סוגיות דומות, כי ההורים הרבה פעמים אומרים, איפה אני טעיתי? במה אני אשמה שזה מה שקורה? אבל יש מציאות שהיא מציאות מאוד מורכבת, שחווים אותה הרבה מאוד הורים, ואני כותבת את זה ככה בספרים שלי, כדי לתת באמת להורים את המקום הזה, להבין שהם לא לבד בסיפור הזה, אבל שיש אור בקצה המנהרה. והרבה פעמים הילד הזה שבזכותו הם מגיעים לתוכניות ובזכותו הם מגיעים לאימון או להדרכה, הילד הזה בעצם מאיר אור גדול על ההורות שלהם, על הזוגיות שלהם, על מערכות היחסים שלהם, גם מעבר לגרעין המשפחתי, ומביאים איכות אחרת ומשמעות אחרת בחיים שלהם, כך ש... הרבה פעמים הילד הקשה או הילד המאתגר, איך שנרצה לקרוא לו, הוא גם ההזדמנות שלנו לעשות קפיצה גם
השילוב בין איכות ובין אמנות הוא שם המשחק.
חילות של מערכת הערכים שלנו.
דוקטור מלי דנינו, מנכלית ניצן, האגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה והפרעות קשב, מחברת הספרים ההורה כמאמן והמדריך לאימון הורים. המון תודה דוקטור דנינו, ואנחנו עוברים אל השיחה הבאה שלנו, אל אייל קארו, עובד סוציאלי, מנכ"ל וילה מטריקס, מרכז טיפול בהתמכרויות והפרעות אכילה. שלום.